והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. רש"י במקום, עקב תשמעון, עם מצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון. כולם מפחדים מהעבירות הגדולות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף. זכור את יום השבת לקודשו, כבד את אביך ואת אמך. אך יש מצוות קלות שאדם דש בעקביו, שלא שמים לב עליהם, נטילת ידיים של הבוקר, לשון הרע, לשון הרע במיוחד. ברכות לפני המזון. המצוות הקטנות נעלמות מהחשיבות של האדם. וזה למעשה מראה לנו משהו על אופי האדם. עובדה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, דרך שליחו הנאמן, משה רבנו, כתב בתורה, עקב תשמעו, זה המצוות שאדם דש בעקביו, דברים שלא שמים לב עליהם כל כך. זאת אומרת שלנפש האדם יש נטייה לבטל, להתעלם, לא להעמיק בדברים הקטנים, ולהפך בדברים הגדולים. מה החשיבות של המצוות הקטנות? למה זה יכול לגרום? לאן זה יכול להביא אותי? לאן זה יכול להוליך אותי אם אני לא אעשה את זה? אז ככה, כל דבר שאדם עושה מתחיל, גם אם הוא דבר הכי גדול שיש, מתחיל בדבר קטן. לדוגמה, אדם שהפך להיות נניח ראש ממשלה, לפני כן הוא היה צריך להיות בוועד השכונה, ועד הבית, אחר כך אחראי של הרחוב, אחר כך אולי ראש עיר, ראש מועצה, ולאט לאט הוא עלה בדרגות והגיע להיות ראש ממשלה, או מנכ״ל, או מורה בכיר, או פרופסור, לכל אחד יש דרגות. והדרגות תמיד מתחילות ממקומות נמוכים וקטנים, ועולים למקומות גבוהים, והמדרגות עולות למקומות גבוהים. הדברים הקטנים שאנחנו חושבים עליהם, אך לא מתייחסים עליהם, אלו הדברים שיכולים לגרום לנו להמון צרות בחיים. כמובן, הבעיה הראשונה, שפשוט אדם יזזל בדבר קטן, ויגיע לזזל גם בדברים הרבה יותר גדולים. כי המחשבה של האדם לא יכולה ישר לרצוח, לא יכולה ישר לגנוב. אז הוא מתחיל שזה שהוא גונב מחק לילד בכיתה. לאחר מכן זה עובר לשוקו, או לאיזה לחמניה שמונחת מחוץ למכולת. ולאט לאט המצפון מתרחב. האישורים העצמיים לעשות דבר שהוא אסור, מתפתחים, ניתנים יותר בקלות. כי כל אדם שעושה משהו, גם האדם הכי אכזרי והכי רע, יש לו איזה משהו פנימי שנותן לו את האישור לעשות את זה. הם פגעו בי, אם אני לא אעשה לו, יעשה לי ככה, והם עשו לי ככה, והם פגעו באמא שלי ובאבא שלי ובדוד שלי. או הוא לקח לי, והוא... לכל אדם יש אישורים לעשות את מה שהוא עושה. אישורים עצמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו נקשיב ונשים לב לדברים הקטנים שמסביבנו, כמובן שזו תהיה המגננה המוסרית האיכותית ביותר, שתעצור אותנו מחס שלום להגיע למקומות אפלים. והיום בדורנו, לצערנו הרב, אנחנו רואים המון המון מקרים, כל יום אנחנו שומעים על דברים שאנשים עושים, אפילו ילדים קטנים, אפילו אנשים שהם חכמים, משכילים, אנחנו רואים דברים שהם לא נראים לנו הגיוניים. אבל זה קורה ומתגבר מיום ליום, וכנראה זה בגלל שאנשים לא שמים לב לפרטים הקטנים שמלווים אותם בחיים שלהם. או שהם שמים לב, פשוט לא מתייחסים אליהם. יודעים שזה קיים, אבל לא מתייחסים לזה. ככה. אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל שהם יגיעו לארץ והם יפחדו מהגויים ומכל הסביבה, אומר להם הקדוש ברוך הוא דבר פשוט: ונשל השם אלוקיך את הגויים האל מפניך מעט מעט, לא תוכל קלותם מהר פן תרבה עליך חיית השדה. כשתגיע לארץ הקדוש ברוך הוא לא ישמיד את כולם במכה אחת, כי אם הוא ישמיד את כולם במכה אחת, או יגרש, או יגלה, ונשל, זה משום להעיף אותם, הכל יהיה פרוץ, העיר תהיה פרוצה, ותבוא חיית השדה ותתקוף אתכם. על כן, לאט לאט, הוא ינשל את הגויים, יגרש אותם, את כל האנשים שמסביבך, מסביב לבית שלך, לרחוב שלך, לארץ שלך, ולאט לאט הם יתנקו ויתנקזו לבחוץ, ואז אתה תבנה גדרות, חומות, או כל דבר אחר שיגן על העיר מפני החיות הרעות. זה הפשט. אבל הפסוק הזה מלמד אותנו דברים יותר עמוקים לעצמנו, לפנימיות שלנו, לתוכנו. כשאדם רוצה לעשות שינוי בחיים שלו, להפסיק עם הרגל מגונה, לעצור מהלך שהוא רגיל אליו, או אפילו גם התמכרות שאדם מכור אליה, למשל אנשים מכורים היום מאוד לסיגריות, לאלכוהול, לדברים קשים אחרים, להימורים. למשל עכשיו אני הבנתי שהעלו את מחירי הסיגריות לכמעט ל-30 שקלים, ל-25 שקלים, ולא דווח משום קיוסק בכל רחבי הארץ שנשארה לו כמות של סיגריות שלא הצליח למכור. שום חברת סיגריות לא פשטה את הרגל בגלל עליית המחירים. אנשים ממשיכים לקנות למרות שהמחירים מטורפים. ב-30 שקלים אפשר לקנות ארוחה למשפחה שלמה, לפחות אצלנו בנתיבות. לחם ובשר ועופות ותפוחי אדם ב-30 שקלים אפשר לקנות את זה. 30-40 שקלים ולא עוזר, זאת אומרת, העניין הכספי לא עוצר את האדם מלקנות. ואם נניח יעלו כל חפיסה ל-100 שקלים, מה יקרה אז? לא, האדם יגנוב. האדם יגנוב. כי ההתמכרות מאוד מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה. היא חזקה מכל עולמות המוסר שאדם ברא לעצמו, בנה לעצמו, סיגל לעצמו. היא חזקה יותר מכל המחשבות שהכניסו לאדם בלימודים בבית ספר ההורים. פשוט, מבחינה מדעית, זה פשוט שני כימיקלים שרצים בתוך המוח ורוצים, בשביל להשרות את התחושה לאדם, את החומר המסוים הזה כדי לתפעל אותם, את הטריגר, מה שיפעיל אותם. דופמין, סרוטונין, זה כימיקלים שגורמים לתחושה טובה לאדם. ברוך הבא. עכשיו, ניקח לדוגמה אדם שמעשן, מעשן סיגריות. יש כמה מהלכים בעניין הזה. יש אדם שמעשן, הרוב, כי הושפע, השפעה חברתית, בגיל קטן יותר. זאת אומרת, בדרך כלל בכיתה ו', ז', ח', אלו הגילאים. אחד הילדים שכנראה חווה חוויות שליליות בבית, והאימא ואבא היו מעשנים, לקח בהשהלה סיגריה מאחד ההורים, ונכנס איתה לכיתה, ובאחת ההפסקות, הוא לקח איתו כמה חברים, והוא ישן, וכל אחד ביקש, וזה ניסה. ואז הטקס הזה קרה כמה פעמים. ואותו אדם שלא אמור היה לעשן, הושפע השפעה חברתית, וישן. התחיל לעשן. העניין השני, שיכול לגרום לאדם להתמכר לסיגריות, לדוגמה, זה גם עניין חברתי, אבל זה יותר קשור למותג. פחות באמת להשפעה העצמית על האדם, אלא יותר קשור למותג. אנשי עסקים מצליחים מעשנים, ההורים שלי מעשנים, הדודים שלי מעשנים, החברים הכי טובים של ההורים שלי מעשנים. הילד חווה חוויות שקשורות לסיגריות לדוגמה, שהעניין הזה נפוץ, ואין בזה שום בעיה. והעניין השלישי, שלא נדבר עליו היום, זה עניין של פעולה של הפה והיד, שזה עניין פסיכולוגי, זה לא קשור לעכשיו, זה עניין מורכב בפני עצמו, למה אדם עושה את הפעולה הזאת, מה הצורך שלו, זה מה מילדות, זה קשור להנקה, זה קשור למוצץ, זה קשור לכל העניינים שקשורים לפה וליד ולפעולה הזו, זה עניין אחר, אי אפשר לדבר על זה, כי זה נושא בפני עצמו, זה לא קשור אלינו. עכשיו, נניח את זה בצד, ונמשיך. כל אדם שמעשן, כל אדם ששותה אלכוהול, כל אדם שמאמר, כל אדם שלוקח או מעשן או לא יודע מה, סמים קלים, חוץ מקוקאין, השם ישמור, והרואין, השם ישמור, מה שאני מדבר על זה מבחינה מדעית, כל האנשים האלו, חוץ משני הדברים האלו, יאמרו לך, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. כולם. אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. זה טוב לי, זה נוח לי, זה עושה לי טוב. אחרי האוכל, להשלים את הסיגריה. אחרי פגישה לדבר, מרגיע את עצמי עם סיגריה. בארוחת ערב, יושבים, שותים, בערב שבת, נהנים, שותים. כל אדם יאמר לך, אני שולט על זה, זה לא שולט עליי. עכשיו תדעו, בן אדם שאומר דבר כזה, זה שולט עליו. אוקיי? כדי שהוא ייתן לעצמו אישור להמשיך בהרגל המגונה, הוא מכניס לעצמו למוח. אני שולט על זה. ואם אני כבר שולט על זה, אז אני שולט על זה, אז זה בשליטתי, אז זה לא נקרא התמכרות. זה לא נקרא דבר שלילי. זה בסדר גמור. פה מתחילה הבעיה. הבעיה הכי גדולה בלהוציא אדם מהתמכרות, אני, סתם, זה משהו אישי, לפני שהתחלתי לטפל, כמו שאמרתי, באנשים בצורה ציבורית, הייתי מטפל יותר במחורים, באנשים שהיו להם בעיות אכילה, ממש במחורים קשים, באנשים בתחתית של החברה, ממש בטיפולים אישיים וקשים. אבל אני קצת מבין בזה, ואני יודע איך זה עובד. בגלל זה אני מרשה לעצמי גם לדבר על הנושא הזה. אבל אני אחזור לזה עוד פעם. אם אדם נותן לעצמו אישור שהוא שולט על זה, הבעיה הכי גדולה אצל האדם הזה, למי שיטפל בו, למי שיסביר לו, שהוא עצמו ידבר עם עצמו וישכנע את עצמו, הבעיה הכי גדולה היא להביא אותו למצב של רצון. רצון התחלתי. ברגע שיש אדם שאומר, הרב, זה שולט עליי, אני לא יכול לעשות כלום, זה שולט עליי. יותר קל, שימו לב, לטפל בו ולהוציא אותו מהמקום השלילי שהוא נמצא בו, לידי עבודה רוחנית ועבודה גשמית, מאשר אדם שאומר, אני, הכל תחת שליטתי, אני מסודר, הכל בסדר. לאדם כזה, אני צריך לנטוע בו, באדם כזה אני צריך לנטוע גם רצון. עכשיו, תשימו לב, תיקחו את העניין הזה לכל תחומי החיים. מחשבות שליליות, דיכאונות, כעסים, עצבנות. לכל תחומי החיים, זה לא קשור רק באמת לסיגריה. סיגריה פשוט זה דבר נפוץ, זה כולם פה כמעט מעשנים, אז אני פשוט מדבר על זה. זה גם יכול לעזור. בשיעור שעבר, 10, כמה היו 40? 10 הפסיקו לעשן. בשיעור שעבר, ברוך השם. 10 הפסיקו לעשן. היא לא הייתה, היא צדיקה, היא יודעת לבוא לשיעורים הלא מעניינים, היא בסדר, יש לה את השיטות שלה. מה? הכל מעניין? לא יודע, לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. בואו ניקח סיגריה לדוגמה, כן? תראו עוד כמה השפעה חברתית היא כל כך חזקה. אדם שרואה אדם אחר מעשן והוא לא מעשן, הוא רואה אדם שמחזיק סיגריה והתנועות גוף שלו מאוד בטוחות, והוא שואף ומוציא, שואף ומוציא וזורק ודורך, הוא מקרין, אתם לא, זה פשוט, זה נראה לכם טבעי, אבל זה, זה כל דבר מקרין, כל דבר מקרין. זה מקרין מין, תשמע, בן אדם הזה הוא עם ביטחון, הוא עושה משהו, הוא עושה משהו, הוא נראה חזק. וזו, הוא קולט רק את האשליה, והוא לא מרגיש באמת את הטעם המלוכלך, את השאולים בבוקר, את הריח המסריח, סליחה על הביטוי, שיוצא מהאדם הזה. הוא לא רואה את כל זה. הוא רואה רק את הציור שמסביב, את הנוצץ. הוא רואה את האדם אחר כך רגוע, יושב, והכל, ובפעולה של הסיגריות או של השתייה, זה, הכל נראה ציורי, הכל נראה מתוקתק, הכל נראה מרשים. ואנשים שהם בחוץ קולטים את זה, זה מבלבל אותם, הם לא יודעים. אדם יושב רגל על רגל, מוציא את הקופסת סיגריות. אז האדם מסתכל, אומר, תשמע, זה עוזר לו. הוא מרגיש טוב, זה עוזר לו, זה מרפא אותו. הוא מרגיש נוח, טוב לו. הוא לא יודע מה הולך מסביב. הכל זה הצגה אחת גדולה. כי באמת, שהוא קם בבוקר, הוא באמצע הלילה עם לחות, וצריך לקום מהמיטה, או שמעריכים אותו אנשים, או שהוא נכנס עכשיו לאיזה פגישה, והוא כולו עם הריח, הוא מנסה לאכול סוכריה או מסטיק, להעיף את הריח, הוא כל נכנס לתסבוכים עם עצמו. את זה הוא לא רואה. הוא רואה אך ורק את ההצגה הנוצצת, את היעלום שבכתר. וזה מה שהאדם שואב לעצמו. וכשהוא שואב את זה לעצמו, הוא מכניס לעצמו למוח, שזה דבר טוב. ואז באמת שהוא מנסה בפעם הראשונה, יש טעם לא טעים. טעם שלילי, טעם מר. אבל עוד פעם, ההצגה מנצחת את התחושה הלא נעימה שהאדם חווה כשהוא מעשן. ועוד פעם הוא מנסה, ועוד פעם הוא מנסה, ובאופן טבעי, הגוף בנוי בצורה כזו, שכשאדם טועם גם עם דבר שהוא לא כל כך טעים לו, בסופו של דבר, הגוף מתרגל לזה. המוח מתרגל, זה כבר לא הפתעה בשביל המוח. הוא מתרגל לזה, והוא ממשיך, ובסופו של דבר זה הופך להיות בעיניו כטעם לגיטימי, סליחה. בעיה כזאת קשה לפתור. אבל התורה והקדוש ברוך הוא נתנו לנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שבה רמוזים כל שיטות הטיפול בעולם. הכל מובנה בתורה, וכל מה שאנחנו לוקחים וכל מה שעוזרים לאנשים, כמובן דובר פה על אנשי דת, לא בן אדם שלמד קורס שבוע והוא החליט להיות מטפל, דובר פה על אנשי דת שלמדו א' וב' בבסיס, כן? הכל נלקח מהתורה. וגם כאן, בפרשה שלנו, יש את הרמז והשיטה לטיפול. עכשיו, האדם מגיע לארץ, והוא רואה הרבה גויים, הוא רוצה להעיף את כולם במכה אחת. הוא רוצה שאף אחד לא ילדו, שאף אחד לא יתקוף אותו. אדם שמתחיל בתהליך של הגמילה, הוא זורק את הכל מכה אחת. אני יותר לא מעשן, אני יותר לא עושה את זה, ויותר לא שותה, ויותר לא מתעצבן, ויותר לא כועס. לכמה זמן זה מחזיק מעמד? מקסימום 20 דקות. באמת. מקסימום 20 דקות. כי אחרי 20 דקות שהוא מבטיח לעצמו הבטחות, או שעתיים, או יום, לא משנה. תשמע, לקחתי את זה מהר מדי. יש לי את הלחץ של העבודה, הלחץ של הבית, איך אני אתמודד לכם עם כל הלחצים? אז תשמע מה אני אעשה. הוא אומר את זה לעצמו. רק חצי סיגריה, חצי סיגריה, מה הייתי משנה שתי קופסאות, חצי סיגריה, מה זה חצי סיגריה? אבל אני אעשה את זה רק אחרי העבודה, בידי הזמן. אז אחרי העבודה הוא מדליק את החצי סיגריה, והוא אומר לעצמו, כבר ישנתי חצי סיגריה, הרסתי לעצמי את כל הגבולות שהצבתי לעצמי. מה אני כאילו עושה לעצמי איזה מצליחן? אני לא יכול. אני חוזר לעשן. ואז הוא חוזר לעשן שתי קופסאות וחצי. הוא מעלה מה שהיה לפני כן, הוא מעלה עוד יותר. כי הוא מרגיש כל כך נבזה כלפי עצמו וכל כך חלש, שגם הגבול של הקופסה וחצי או השתי קופסות שהוא היה מעשן לפני כן, או הבקבוק שהיה שותה, או הכעס שהיה כועס כל 10 דקות, הפכו להיות בעיניו כ... אוקיי, אם אני לא מצליח להתמודד עם זה, אז לפחות שאני אהנה. ככה, וזה דבר מפחיד. וזו פעולה פסיכולוגית שכל אדם שעובר התמכרות מסוימת, התמכרות יכולה להיות גם לכעס ולעצבים, אתם צריכים להבין. אנשים חושבים שכעס ועצבים, או חרדות ולחצים, אלו דברים שקורים בעקבות מקרה מסוים. ממש לא. ממש לא. יש אדם שתעצבנו אותו, תיכעסו עליו, תשפילו אותו, והוא לא יגיב. ויש אדם שתיכעס עליו, טיפה, משהו קטן, תדבר עליו, משהו לא יפה קטן. הוא יתפרץ ויתפוצץ. זה לא דומה בכלל. אדם יש בתוכו את הבעיה הזו, הוא מנסה לתאר לעצמו כל הזמן ולומר לעצמו דברים שדרכם אולי הוא ירגיש יותר טוב עם עצמו. כמו למשל, כל הסביבה שלי עושה את זה, כל החיים גדלתי על זה, מה אני אשם, ההורים שלי כאלו, זה למדתי מהם. הוא תמיד זורק את זה לאחר, תמיד זורק, לא מאשים את עצמו. ואם הוא כבר מגיע לאשים את עצמו, אני יכול לשלוט על זה, אני חזק, אני, מתי שאני רוצה אני מפסיק, מתי שאני רוצה. והדברים האלו, זה מה שמבלבל, אלו הדברים שמבלבלים את האדם. זאת אומרת, זה מתחיל בעניין חברתי סביבתי, וזה מסתיים בעניין פנימי, שאני מחליט לעצמי, שאני יכול לשלוט על עצמי, אני בעל מוסר, רמת מוסר מאוד גבוהה, ואני יודע מה טוב לי ומה לא טוב לי. וכמובן שאלו דברים שהם לא נכונים בכלל. ועכשיו אנחנו נמשיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה, כשאתה מתחיל, מי יעלה בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? אל תעלה ישר לפסגה. אל תחליט החלטות, רמות מעלה, שלא תוכל אחר כך לעמוד בהם. ואתה טיפול, אתה תרגיש נפילה יותר קשה, מאשר מה שהיית עושה בצורה יותר מסודרת. יש כאלה אומרים, אם אני מפסיק, אני מפסיק במכה אחת. אם לא, אני לא יכול להפסיק אף פעם. נכון, יש רעיון כזה, יש רעיון כזה, אבל זה לא קורה ברגע אחד. זה לא קורה ברגע אחד. אם זה קורה ברגע אחד, תדע שאתה נמצא במצב סיכון, שאתה הולך ליפול יותר מהר מאשר אדם שעשה את זה בצורה מסודרת. כי כל דבר שאתה עושה בחיים בצורה שלבית, עם שלבים, יש לך גיבוי השלב הקודם. אם אתה נופל, אתה נופל השלב הקודם ושלב אחר כך. זאת אומרת, הנפילה תהיה פחות כואבת. ברגע שאתה מחליט החלטה קיצונית, אתה עולה ישר למעלה, הנפילה שלך תהיה יותר כואבת. בגרביטציה, ככל שהמרחק יותר גדול מהאדמה, ככה הנפילה יותר כואבת. וזו גם השיטה של הצערה בעניינים של רוחניות. למשל אצלי, האנשים אצלי שמתחזקים ברוך השם, אין דבר כזה שישר ישמרו שבת וילכו בצניעות, אין דבר כזה. לא, יש לי בעיות עם החצאית, אל תלכי עם חצאית. יש לי בעיות עם... אל תשמור 100%, לאט לאט. והאנשים האלה הם הכי, הכי, הכי יציבים בדת. שיש באדם, זהו הרב, אני זורק הכל, הולך למאה שערים, הולך לישיבה, הולך לאולפנה, הולך לסמינה, מכה אחת. אני יודע שאחרי שבועיים אני אראה אותו בן אדם מגיל. אני יודע את זה. זה מה שקורה. כשההתלהבות הרגעית מביאה אותך להחלטות הרות גורל, יש בזה שתי בעיות. קודם כל, ההחלטה עצמה לא מתקיימת כי אתה מבטל אותה מעצמך. והדבר השני, בעיניך, ההחלטות הרות הגורל הפכו להיות זולות. החלטת והפסקת, הפסקת והחלטת, אתה משחק עם זה. זה קיבל זילות מסוימת בעיניך, וככה אתה לא יכול לעזור לעצמך. אתה נתקעת. בגלל צריך משהו חיצוני, אבל בואו אנחנו נמשיך ונסביר. הקדוש ברוך הוא אומר, ונשל השם אלוקיך את הגויים האל מפניך מעט מעט. הקדוש ברוך הוא יודע איך העולם עובד, הוא אומר לך, תקשיב, כשאתה רוצה לעלות, להתקדם, לרפות את עצמך מתכונה מסוימת שמלווה אותך תכונה שלילית, מעט מעט, לאט לאט, צעד צעד, אם אתה תלך ותפעל בצורה מהירה, נחרצת, בטוחה בעצמך, אתה הולך עד הסוף, זהו, זה... ההתלהבות הזו בסופו של דבר תצטנן, ואתה תחזור לעצמך, ואתה תהיה הרבה יותר גרוע מה שהיית לפני כן. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, לא תוכל קל אותה מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. מה הרעיון פה? מה זה חיית השדה? בשבילנו, בשביל הנושא של השיחה שלנו, כן. לא, אפשר להגיד שיצר הרע, זה הגויים, זה הדבר הראשוני, זה ההתמכרות הראשונית, שמזה אנחנו רוצים להיפטר. זה יצר הרע, את זה אנחנו, כביכול, את זה אנחנו רוצים להוציא מאיתנו. את הרצון לעשות משהו שלילי, את ההתמכרות, את הפחד, את העצבים, את החרדות, את הלחצים, את זה, זה היצר הרע. נניח שזה יצר הרע, את זה אנחנו רוצים להוציא, הוצאנו. מה זה אם כן חיית השדה? מה הרעיון פה? חיית השדה, כשאני שומע את המילה חיית השדה, במוח שלי עולים אסוציאציות של משהו פרוץ, משהו מסוכן, משהו שיכול להפתיע אותך, משהו שהוא לא צפוי. חיית השדה בעיניי זה דבר שיכול לקרות או לא לקרות, ואתה לא יכול לדעת מתי זה יקרה. זה פשוט אדם שהולך בג'ונגל, או במקום פתוח, ויכול לקפוץ עליו פתאום נחש, או איזה זאב, או משהו כזה, יכול לקפוץ עליו, הוא לא יודע. זה לא צפוי בעיניו, הוא לא בעיר. אם אנחנו נלך בעיר, אין מצב שאני אתפוס את הילד שלי, כי אני אגיד לו, תשמע, תיזהר, יש פה קרנפים. אני לא אעשה דבר כזה, נכון? כי זה לא צפוי, אוקיי? למרות שאי אפשר לדעת פה בתל אביב, אני לא יודע מה הולך פה, את האמת. לא יודע אם קרנפים, אבל יש דברים יותר מוזרים. אבל בעיקרון, סתם, במקום נורמלי, אני מדבר, במקום נורמלי, אתה לא תצפה, כן? אז חיית השדה זה נראה לי מקום פרוץ. מקום מסוכן, מפחיד. סימן שאלה. וכשאתה מוציא את הכל ומתנגד להכל, אתה מרגיש בטוח בעצמך, תיזהר, פן, תרבה עליך חיית השדה. מכה אחת הכל ייפול. ברגע אחד הכל יחזור לקדמותו. אתה תתערף. כל הרעיונות שלך, כל האמרות שלך, כל המחשבות שלך, כל ההחלטות שלך, ייעלמו ברגע אחד. מן דברים שלא ציפית להם. מה הדברים? מה זה חיית השדה? אדם החליט החלטה משמעותית לחיים שלו להפסיק לעשן סיגריות, להפסיק לשתות, להפסיק להתעצבן. אתם צריכים להבין, ברגע שאדם החליט את ההחלטה הזו, הוא מזמן לעצמו, אתם צריכים להבין, מקרה שיבדוק אותו בדיוק, בדיוק כמה דקות וכמה שעות או כמה ימים אחר כך. הוא מזמן לעצמו מקרה כזה. אוטומטית צריך לדעת, אם האדם נרגע מסיגריות, יבוא מישהו מהעבודה ויעצבן אותו. והפעולה האוטומטית שרוצה לעשות זה להוציא את הקופסה, ואם הוא יראה שאין לו את הקופסה כי הוא יפסיק לעשן, והוא יתעצבן מזה, פה יש בעיה. האדם הזה יחזור לעשן אוטומטית. אבל אם הוא יגיד, אני לוקח את עצמי בידיים, זה הניסיון שלי, הוא יהיה מודע לסביבה שלו, הוא יהיה מודע למציאות שלו, אין ספק שתהיה לו הצלחה באחוזים, בדוק, זה בדוק. יותר מאשר האדם, שיתעצבן, או שיתאכזב, או שהלך וביקש סיגריה מהחבר שלו. ברגע שאני מחליט החלטה לא לכוס, ברגע שאני מחליט החלטה לא לעשן, ברוך הבא, אני באותו רגע, מה זה, צריך ברכת מחיי המתים פה? אני בסדר, מה שלומך אתה? ברוך השם, נשמה. ברגע שאני מחליט החלטה לא לעשן, אני מזמן לעצמי מקרה שזה הטריגר שגרם לי לעשן מלכתחילה. או שפתאום כל החברים הולכים לבית קפה וכולם מוציאים סיגריות אחרי הקפה ואתה נשאר בלי סיגריות. או שמישהו מעצבן אותך לרגע אחד ואתה חייב להתפרץ ולהוציא את הרוגע ולהכניס את עצמך למוד אחר, אז אתה פתאום מחפש את הסיגריה ואין לך. או שפתאום אתה נמצא בבית והאישה או הבעל זורקים איזה מילה ואתה חייב ללכת למרפסת להרגיע את עצמך, אבל אין סיגריות. ככה גם בשתייה, ככה גם כל מה שאנחנו מדברים. פה הרעיון הראשוני, ותדעו שמי שמתמודד מול המקרה הראשון, הוא כבר עשה 50% מהדרך. מי שמתמודד מול המקרה הראשון, אם אתה מסתמודד עם המקרה הראשון שעולה מולך, ואתה מצליח לעמוד מולו, ולא להרגיש חלש, או מדוכא, או פרייר, או מופסד, שאין לך את הסיגריה. אלא לבוא מול המקרה ולהגיד, הנה זה הניסיון שלי, להיות מודע למציאות שמסביבי, זה הניסיון שלי, הנה יצר הרע וחיית השדה תוקפים אותי עכשיו. ועכשיו אני אגן על עצמי. ואיך אני אעשה את זה? אני אזמן את התחושה הראשונית שגרמה לי לרצון. אני אזמן אליי למוח את התחושה הראשונית שגרמה לי לרצון להפסיק לעשן או להפסיק לשתות. אני אזמן את התחושה השלילית שאני קם בבוקר עם הלכות ועם השיעולים. ואני אזמן את התחושה עם הריח הלא נעים שיוצא ממני, שכולם פתאום מריחים נעים ואני מריח כמו מאפרה. איך עושים את הדבר הזה? אוקיי. קודם כל, כדי להפסיק לעשן בשיעור הזה, חייבים, כולם חייבים לעשן. אם היה מותר לעשן פה, אז הייתי אומר לכם גם להדליק סיגריות. אני לא יודע אם מותר או אסור, אז כנראה שאסור. אז לא להדליק בינתיים, אבל אחר כך תשבו, תעשנו סיגריה. תתמקדו בריחות. תתמקדו בטעמים. תתמקדו בריח שבאצבעות שלכם. תהיו ניטרליים, תהיו אובייקטיביים, תהיו אובייקטיביים וניטרליים, ותריחו באמת את הריח, לעומת בוסם, או לעומת ריח של קלנית, או של ורד, או של פרח מסוים, או לעומת ריח של תה שסבתא הכינה, ריח נעים, מהביל, ריח שהוא טוב, ותעשו את ההשוואות, ותהיו אובייקטיביים, תהיו אמיתיים עם עצמכם, ואתם תראו שהריח הזה הוא ריח שלילי, ולא ריח חיובי כמו שחשבתם עד היום. ואתם תרגישו שהטעם שטעמתם הוא טעם שלילי, והוא לא טעם אמיתי והוא לא טעם טוב. יש שיטה, ש... לא יודע אם אנשים מכירים את זה, לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, לקחת בן אדם ולעשות לו משהו בשנייה אחת, והוא יפסיק לעשן, הוא ירגיש פשוט טעם... לא יודע. שיטה של פסיכולוגיה, זה... הרבה אנשים לא אוהבים טעם של שומן. שומן של אור, שומן של... לא משנה, הרבה אנשים לא אוהבים שומן, לא אוהבים את הטעם הזה. ועושים הדמיה במוח של האדם, בכמה רגעים, בכמה מילים, בלי שאפילו ישים לב, ומשייכים לו את זה, ואז הוא מדליק את הסיגריה, והוא מרגיש טעם מאוד מאוד מפחיל. הוא יותר לא מעשן. יש כל מי שלא יודע, אבל עוד פעם, השיטה הזו זה... זה רעיון טוב, אבל הוא אפקטיבי, אבל אתה לא יכול לעשות את זה לכל אדם, כי יש אדם שאחרי כמה ימים זה יעבור לו, והוא יתחיל עוד פעם לעשן, והוא ישכח את מה שדיברת איתו. אבל השיטה הכי טובה זה שאדם יחליט עם עצמו את ההחלטות ויעשה מה שאמרנו. אז לדמיין את הטעם, לדמיין אותו מול טעם של ארוחה טובה, או של כוס שתייה, או כוס נס קפה, לא יודע מה שטעים לכם, או סוכריה, או לא יודע, לחם טרי, משהו שהוא טעים, משהו שהוא טוב. לדמיין, לעשות השוואה בין הטעם של הסיגריה לטעמים החיוביים. ולהיות אובייקטיביים, ולדעת שהטעם הזה הוא טעם לא טוב. הטעם הזה של הסיגריה הוא טעם שלילי. והטעם הזה הוא טעם שפוגע באדם, פוגע באדם, למרות שהמוח נותן לו כביכול תחושה שהכל בסדר. תמשיך, תעשן, תעשה. אבל זה פוגע באדם. לקחת את התחושה הזו, להגן אותה במוח, לחשוב עליה, להתמקד בה, לדבר עליה, להריח אותה, לחוות אותה, ואז ברגע שהיא מעוגנת במוח, תקראי לה בשם התחושה של הסיגריה, תקרא לה בשם התחושה של הסיגריה השלילית, וכשאת עושה את התהליך, את מעלה את הדמיון, כמובן של ה... זה נקרא לזמן, אוקיי? וככה על קצה המזלג, כי להסביר את זה באמת צריך שיעור בפני עצמו, זה עוד פעם, זה... כעס זה קצת שונה, אני גם אסביר על זה, כי זה באמת חשוב. כי כעס הוא גורם מאוד משמעותי בחיים, גורם שמלווה את כולנו, אנחנו צריכים להיפטר ממנו כדי לחיות יותר טוב. אז כמו שאמרנו, אז נזמן באמת את התחושות השליליות, באותו רגע בדיוק שקורה המקרה שגורם לך לחזור לרצות לעשן, בדיוק עכשיו הפסקתי, והנה הוא עצבן אותי. בדיוק עכשיו הפסקתי לעשן, והנה זה חתך אותי בכביש. אני חייב להירגע. תעצור, תנשום עמוק, 10 נשימות, תירגע עם עצמך, תתפלל לקדוש ברוך הוא, תבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את העזרה ברגע הזה. ואתם תראו, באמת, אני אומר לכם, שאותו אדם יתחיל להרגיש תחושה של רוגע, של שלווה, נינוחות. הוא כבר לא צריך את הסיגריה, הוא כבר לא צריך טריגר חיצוני שירגיע אותו, הוא לא צריך את הכוס של האלכוהול, והוא לא צריך את האימורים כדי ליהנות. כי אנשים שמחורים, הכל אצלם אפור. ילד שנולד להם בבית, מתנות שהם קיבלו, העלאה במשכורת, האישה שלהם התפתחה והצליחה במשהו מסוים בעבודה שלה. כלום לא מרגש אותם, הכל אפור. משחק קלפים מכניס להם צבעוניות לחיים. סמים, השם ישמור, או אלכוהול, מכניסים להם צבעוניות לחיים. אתם צריכים להבין, ואנחנו, שאנחנו רואים הכל צבעוני, אז פה הצלחנו לעזור לבן אדם, אז אנחנו שמחים. פה הצלחנו לחבט ההורים, אנחנו שמחים. פה הצלחנו לעשות את המצווה הזו, אנחנו שמחים. כאן סידרנו את הבית, סידרנו את החדר יפה, יש לנו איזה אושר מזה. לאנשים מכורים אין. יש להם בלק אאוט מבחינה רגשית, צריכים להבין את זה. הכל אצלם בגוונים של אפור, כמו עברי צבעים, עברי רגשות. חוץ מ... התחושה שגורמת להם לאושר או לשלווה, שזה, כמו שאמרנו, כל אחד וההתמכרות שלו. אז איך אנחנו באמת צובעים להם את החיים מחדש? איך אנחנו מביאים אותם למקום שיבינו באמת מה זו הנאה? מה זו תחושה טובה? מהי שלווה? מה זה רוגע? מה זה נינוחות? מה הדברים האלו? התורה מסבירה לנו כמה דברים בעניין הזה. התורה נותנת שכר לאדם על שתי מצוות. כיבוד הורים ושילוח הקן. כיבוד הורים ושילוח הקן. כי יקרא לפניך הקן ציפור, את הביצים תיקח לך, שלח תשלח את האם ואת הביצים או את הבנים תיקח לך. האנשים צריכים לחיות, וחלק מהחיים זה גם לאכול. ברוך הבא. חלק מהחיים זה גם לאכול. ואדם נתקל בקן ציפור, והוא רואה ביצים, או שהוא רואה גוזלים. אסור לו מול היונה, מול הציפור הכשרה, יש דרך בציפורים כשרות, לקחת את הביצים או את הבנים שלה מול העיניים שלה. אסור, זה אכזריות, אסור לעשות את זה. חייב לשלח אותה, משלח אותה מהקן, ורק אז לוקחים, שהיא לא תראה שלוקחים לה את הילדים, ואז יהיה לה כעס ועצב. אסור. וזה נוטע באדם רחמנות, לרחם על החלשים ממנו, כי בדרך, נו, זו יונה, מה אני מתייחס אליה? מעיף אותה, עושה מה שאני רוצה, מה אני מתייחס אליה בכלל? לא, אתה רואה, אומר, תיזהר, אסור לך לעשות את זה. צער בעלי חיים זה דאורייתא, כן? אסור לפגוע בחתולים, יש אנשים היום, עושים כל מיני דברים לחתולים, לכלבים, מתעללים בהם, השם ישמור, או שעושים, למה למשל, נניח, יש דבר כזה שנקרא כבד אווז, זה סוג של מאכל, אין לזה כשרות של בדץ. הדתיים לא יכולים לאכול כבד אווז. זה אסור לאכול את זה. יש בזה כמה, זה גם שורט להם את הקיבה ואת הריאות, או לא יודע מה, וגם זה פוגע בהתעללות. מתעללים ממש, אני ראיתי את זה בעיניים. ממש מכניסים להם כל מיני... אז אדם כזה שנטועה בו רחמנות, כי הוא מרחם גם על יונה, שהיא כלום בשבילו, היא ממש כמו אוויר, הוא לא צריך להתייחס אליה. הוא מקבל חיים ארוכים, אבל התורה מלמד אותו מידות, רחמנות, כבוד, כמו כיבוד הורים למשל. כיבוד הורים, כשההורים זקנים, זה בדיוק בגיל שהאדם בשיא הפעילות של החיים שלו, עסוק עם הילדים ועם העבודה, מפתח את עצמו, זה בדיוק הגיל שההורים בהם, ההורים מסכנים. מסכנים זה גם דומה למסכנים. זה כמעט מאוד דומה. פה המבחן שלך, עכשיו זה המבחן. בוא נראה מה אתה יכול לעשות כדי לעזור להם. יש אנשים שעושים עסקים, עושים עסקים ועובדים כדי לעזור למשפחה שלהם. אני שומע, הרב, רק שאני אצליח בזה, והרב, רק שאני אצליח בזה, ואני רוצה להצליח בזה, כדי שאני אתן למשפחה, כדי שאני אתן לאחותי, כדי שאני אתן לאמא שלי, שיהיה להם רוגע. אנשים ממש, באמת, אלה אנשים שזכו במצוות כיבוד הורים, הביאו להם חיים ארוכים. אבל יש אנשים שעסוקים רק בעצמם. אבא מתקשר, אני צריך, תיקחו אותי, תעזרו לי, לקופת חולים. אני אדבר איתך יותר מאוחר דקה, אני חוזר אליך והוא ממשיך עם העבודה שלו ושוכח. אולי אחרי יומיים הוא נזכר, נראה לי שאבא שלי רצה אותי, לא רצה אותי, אמא שלי הייתה צריכה משהו. זה השם ישמור אדם בלי כיבוד הורים, זה אדם שהוא במצב לא טוב. כבד אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. התורה מלמדת אותנו איך לנטוע בעצמנו מידות חיוביות. סתם, אלו דוגמאות. בעניין של התחושות, שאדם ירגיש טוב, התורה אומרת דבר כזה, ואכלת וסבעת וברכת. תאכל, תהנה, תסבע, תרגיש טוב, תצא לבלות, תצחק, תשתה כוס קפה, תלך לחברים, תשבו, תצחקו, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. תאכל, תסבע, אבל תודה להשם. כי ברגע שאתה נהנה הנאה גופנית, ולא מודה לקדוש ברוך הוא, אתה מתפעל את ההנאה, אתה חש את ההנאה כאילו שהיא שלך, כאילו היא פרטית. ההנאה הזו היא פרטית, לא קשורה לאף אחד, אני יצרתי אותה, אני יכול ליצור אותה מתי שאני רוצה. וכשאתה יוצר מצב כזה, אז יש סיכוי מאוד מאוד גדול, שבסופו של דבר ההנאה הזו תהפוך להיות הרגל אצלך, והיא גם תיעלם. אבל אתה תרצה משהו אחר שירגש אותך יותר. וגם הדבר הזה ייעלם, עד שתגיע למקומות ש, כמו שאמרנו, התמכרויות וכו'. עכשיו, אם בן אדם יבין שלא כל דבר שהוא מקבל הוא צריך לקבל, ולא כל דבר הוא מובן מאליו, אזי מתוך המחשבה הזו הוא יגיע לתובנה מאוד עמוקה, שגם שהכל אפור בעיניי עכשיו, ומה שמעניין אותי זה רק ההתמכרות שלי, אבל אם ראיתי חיוך מהבן שלי, או אם קיבלתי קידום בעבודה, זה לא שלי. נתנו לי את זה כוח חיצוני, הקדוש ברוך הוא הביא לי את זה. הקדוש ברוך הוא הנה, זה לא שלי, אני צריך לכבד את זה. וברגע שאני אכבד את התחושה הזו, אז היא תהפוך להיות צבעונית. ככה עושים, ככה הופכים את התחושה האפורית של האדם, לצבעונית. לא על ידי זה, תגידו, מה, תראה, כולם נהנים שיש להם ילדים, כולם נהנים שיש להם משפחה, כולם נהנים שיש להם עבודה, יש לך אוטו טוב, יש לך משפחה טובה, יש לך אישה יפה ומוצלחת, תהנה, מה אתה הולך לאימורים, מה אתה הולך לפה, מה אתה הולך לשתייה, מה... זה לא יעזור. זה לא ירפא את האדם. אבל, אם אני אגיד לו, תקשיב, הכל בעיניך כמובן מאליו, הכל בעיניך נראה שחייבים לך את זה. אבל אתה תוריד את המחשבה הזו, ואתה תדע שכל מה שאתה מקבל זה בתנאי, וזו מתנה, ואתה צריך להודות על זה. ברגע שהוא ירגיש שהדבר הזה הוא לא שלו, הוא יתייחס אליו הרבה יותר יפה. ואפילו שזה דבר ששואל, אפילו זה הבן שלו שהוא עלה לכיתה א', לא משנה מה. כל דבר שהוא חיובי, שהוא לא מתייחס אליו, כי כל מה שמעניין אותו עכשיו זה השטויות. אבל כשאני עורר בו את התחושות האלו, אז באמת הכל יצבע לו בוורוד, ואפור, ולבן, וכל הצבעים. הכל יהיה צבעוני. אבל זה חשוב לגרום לאדם להבין שזה לא שלו, ששום דבר לא שלו. היום אתה יכול להרגיש ככה ומחר אתה יכול להרגיש אחרת. היום אתה הולך, אתה לא מתייחס לזה. היום אתה רואה, אתה לא חושב על זה. אבל יכול להיות תעשה תאונה חס ושלום ותתחיל לשבת בבית על כיסא גלגלים, יהיה לך קושי יותר גדול, נכון? כן, נכון, נכון, יהיה לי... פתאום אתה לא תראה לך קושי יותר גדול, נכון? נכון, אז אתה צריך להעריך את מה שיש לך, אתה צריך לשמוח במה שיש לך, ולא לקבל את מה שיש לי כמובן מאליו, ולנסות לרגש את עצמי על ידי דברים חיצוניים. שזו החוכמה, להסביר לאותו אדם, לנו, שזה העניין. וגם אותו דבר בכעס. אדם שמתלונן על כל דבר, כל דבר מפריע לו, כעסן, מריר, שלילי. אדם כזה לא מרוויח שום דבר. למה? אני אסביר לכם. נניח עכשיו הילד זרק כדור, או שבר תמונה, או עשה משהו. אחרי 2,000 פעם שאמרנו לו לא לעשות את זה. הריאקציה הראשונית, לצרוח, להזיז אותו, לנענע אותו, לצעוק עליו. טבעי. מה קורה לילד? שני דברים. דבר ראשון, הוא יודע שמה שהוא עשה עכשיו, לא משנה באיזו צורה, זה גרם לו לקבל תשומת לב. לא משנה באיזו צורה. אם זה תשומת לב חיובית או תשומת לב שלילית, זה לא משנה. אמא כעסה עליי, אמא התעצבנה עליי, תשומת לב. הדבר השני, הוא מפחד מזה, מהכעס של האמא. הוא לא יעשה את זה עוד יום או עוד יומיים, אבל בסופו של דבר הכעס, התחושה של הכעס והפחד מהאמא ייעלמו, והוא ימצא את עצמו עושה אותו דבר, גם בפעם השנייה, והשלישית והרביעית. כי לחיים של הילד אין גבולות. הוא לא יודע, אין לו גבולות, הוא לא בנוי בשביל שיהיו לו גבולות. הוא ילד קטן. אז איך באמת גורמים לילד להקשיב לך? קודם כל תדע שילד הוא ילד. האמא צריכה לדעת, ואבא צריך... ילד הוא ילד. וזה האופי שלו. והאדם צריך לדעת שאם אני כועס או מתעצבן, זה יכול לעזור, זה הכמול. אבל אם אני יושב ואני אסביר לו שעכשיו התמונה נשברה ולא תהיה לנו תמונה יותר, והבית כבר לא כל כך יפה בלי התמונה, או שהאחות שקיבלה מכה ממנו, היא לא תרגיש כל כך טוב, כי הוא נתן לה מכה חזקה ואז כואבת לה היד, לדבר איתו על הרגשות של הנושא שמפריע לנו, זה יעזור ויהיה יותר אפקטיבי. זה לא יגרום ל-100% של שינוי, אבל זה יגרום לאפקטיביות יותר יעילה מאשר כעס ועצבים. כי ילד שמקבל כעס מוציא את זה בסופו של דבר, ואנחנו כועסים כי ההורים שלנו כעסו עלינו, ואנחנו מתעצבנים כי התעצבנו עלינו. זה סוג של ירושה, נותנים לך את זה, אתה מוציא את זה בחזרה. על כן, האדם שצורך תחושות, גם אם אין ממקור טוב וגם אם ממקור לא טוב, צריך לדעת, לא כל תחושה תתקבל בברכה. לא כל הנאה צריך לחבק אותה. יש דברים שאנחנו צריכים להרחיק מאיתנו, כי יש הנאות שגורמות לנו לאבד את המודעות כלפי הסביבה שלנו. יש אנשים שהם מכורים שלא אכפת להם מהמשפחה שלהם, לא אכפת להם מעצמם, מהמשפחה שלהם. ויש אנשים שממש הגיעו לשערי מוות מזה. אז אנחנו צריכים להיזהר מהדברים הקטנים, ונשאל לשם אלוהיך את הגויים האלה עם פניך מעט מעט. הדברים הקטנים האלו, צריך לשים לב עליהם, אבל לעשות את זה בצורה נכונה. ובעזרת השם אני מאחל לכולם, צריכים לקצר בגלל הזמנים, מאחל לכולם שכל אחד ישלוט על התאוות שלו ועל היצרים שלו. כל אחד יכול לעשות את זה. גם האדם הכי מכור וגם האדם שהוא הכי סגור, זה מה שהוא עושה כל החיים. אפשר לשנות את החיים ואנחנו מצליחים ורואים את זה בעין ובחוש. ומאחלים לכולם שיתפסו את עצמם ויקבלו שמחה לחיים שלהם ויתחברו באמת לתורה האמיתית שלנו, שהיא נותנת רפואה לאדם והיא נותנת תחושה טובה והיא נותנת את ההרגשות שהאדם מצפה להם. מאחל לכולם ברכה והצלחה, בשורות טובות, כל טוב.